כשלמדנו את הברכה הקודמת, תקווה שופר גדול, מקבל תתחר עמו ישראל, ראינו את הסמיכות בין שתי ברכות האלו, מיד אחרי קיבוץ גלויות, זה הברכה על החזרת הסנהדרין. והכלל, אם אתם זוכרים, הוא ציון במשפט תיפדה ושבעה בצדקה. כשנגמור את כל הלימוד של הברכות, אז נלמד אחר כך כסיכום לפי הגמרא את הסדר שסידרו בירדן. התוכן, הברכות והשאלות של הבקשות של ה-18 בא כבר מבית ראשון, אבל הסדר עם כמה שינויים בא לנו מבית שני, וגם יש כמה שינויים, ונלמד את זה אחר כך בסיכום, שנקבעו גם אחרי סיום התלמוד. למשל, פה מיד אני אקרא את הברכה, השיבה שופטנו כבראשונה. ברור שלא היו מתפללים השיבה שופטנו כבראשונה כשהסנהדרין היה קיים, כן? אתם רואים את השלבים של התפתחות הנוסחאות. אז נתחיל מיד בברכה, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. זה לפי הפסוק בישעיהו, זה הפסוק בישעיהו א' פרק ראשון פסוק 26 בישעיהו: והשיבה שופטה עיר כבראשונה ויורצה עיר כבתחילה. אחריכן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. אז סידרו את הברכה לפי אותו פסוק של ישעיהו. וכמעט כל המפרשים שראיתי מקשרים את נוסח התפילה על הפסוק הזה. כן. השיבה שופטנו כבראשונה וירצנו כבתחילה. ויש פירוש שמסביר באופן קצת יותר מדויק: השיבה שופטנו כבראשונה כמשה ואהרון, ויועצנו כבתחילה כדוד ושלמה. אז יש הקבלה בין השופטים, והשופטים היו הכהנים השופטים, אל השופט ולכהן, אתם זוכרים את כל הפסוקים, והיועצים. גם כבר ממאה האבות יש מושג של אבות הצדיק כשופט והצדיק כיועץ. ועשר ממנו יגון בנך. זה קשור המשמעות זה ועשר את יגון והנחה של הגלות, אבל זה קשור לפסוק במשלי בפרק 22 פסוק 2: ובמשול רשע יענח עם. זאת אומרת, ההנחה באה כשהרשעים שולטים. טוב, המצב הוא או ההתנהגות לפי המשפט, או אם אין שופטים יש הנחה ויגון. אז זה קשור גם כן הקשר בין הגלות וחוסר המשפט. לפי מה שראינו מקודם, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אחר כך נחזור על כל המושגים האלו. ומלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדך, בחסד וברחמים. פה זה גם כבר קשור, ומלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדך. זה קשור למחלוקת בגמרא, אם אנחנו מחכים את מלך המשיח, או שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא יהיה מלך עלינו. זה סוגיה אחרת ונלמד אותה בברכה של את צמר דוד עבדך, לא, לפני זה, תשכון בתוך ירושלים מלך, בוני ירושלים. בוא נחזור על הסוגיה ההיא, ונראה הבדל הנוסחאות בין כמה אחת בין הנוסחאות שבבבל והנוסחאות שבארץ ישראל. בנוסחאות שבארץ ישראל, אחרי חורבן בית שני, יש דגש מיוחד שאתה השם לבדך, ורוב המפרשים מסבירים את זה, שלא לראות במלך המשיח את המקור של המשפט בישראל, אלא אתה השם לבדך. נחזור עוד אחר כך על העניין הזה. בחסד וברחמים, מכיוון שזה קשור לפסוק ביחזקאל, זה אין לכם תנכים, טוב, אני אקרא את זה, ביחזקאל פרק 20, רק דקה. כשהנביא יחזקאל מתנבא על התקופה של סוף הגלות, יש שתי אפשרויות. או העם מקבל מעצמו את המרות של התורה וחוזר מעצמו לארץ ישראל, או זה יהיה דרך חמה שפוכה, לפי מה שאומר הנביא. מיד אני אקרא את הפסוקים האלו. זה קשור למה שאנחנו לומדים במסכת סנהדרין. מה הגורם של סוף הגלות, של הגאולה? אם זה הזכות של ישראל, או הגורם יהיה ההחלטה של הקדוש ברוך הוא להחזיר עמו לארצו. אז אתם זוכרים את הסוגיה שמה בגמרא, זכה בעיתה, לא זכה השנה, ודרך זה יש שתי אפשרויות. אם יש מספיק זכות, אז זה דרך ניסים, ואם אין מספיק זכות, זה בא בעיתה, אבל דרך שואה. זה המושג בנביא גם כן, הוא משתמש באותו מושג. אז הנה הפסוקים בחזקאל. חי אני נאום אדוני אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצותם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה. ומכיוון שככה העניין בנבואה, אז אנחנו מתפללים שזה יהיה בחסד וברחמים, ולא בדרך השני של אסונות. זה מובן? כן? ופה יש לכם הבדל נוסחאות בין האשכנזים והספרדים. בסוף, האשכנזים אומרים, בצדקנו, בצדק ומשפט. והספרדים אומרים, אתה השם לבדך, בחסד וברחמים, בצדק ומשפט. אין המילה בצדקנו. ואני רוצה בקצרה להסביר את ההבדל הזה. שהמשפט הוא לפי מידת הדין הגמורה. אבל כשהמשפט הוא גם ברחמים, בשילוב הצדק, אז אנחנו מוצאים את המושג של הצדקה. אני רוצה לקרוא לכם את הפירוש המדויק, כן? וצדקנו בצדק ומשפט. אתם מבינים את המשמעות של המושג של הצדקה. אף על פי שאין מקום לרחמים, הבדן את כל האדם לקו זכות, איזה חיפוץ להצדיק את המצב, אף על פי שלפי מידת הדין אין שום הצדקה אפשרית. אבל בשילוב של מידת הרחמים יש מקום להצדקה. וכשאנחנו לומדים אותה סוגיה, אנחנו רואים שהשורש הוא בתורה עצמה. יש פסוק שאומר, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות. וצדקה תהיה לנו במשמעות של הצדקה. אנחנו נמצא בקיום המצוות, הצדקה אף על פי שיש חטאים. אתם רואים את הדיוק של הפסוק, כי נשמור לעשות. אף על פי שהעשייה אינה בשלמות, אם השמירה היא בשלמות, אז זה מביא את ההצדקה להיות צדיק מכל מקום. הבנתם את ההבדל? יש גם כן מקור אחר בתורה. כי המטרה של השופט זה לשים משפט, משפט אמת, בעם. אבל הפסוק אומר, והצדיקו את הצדיק והכשירו את הרשע. שופטים ושוטרים תיתן לך, כן? כשנחזור לסדר של הברכות, אז נראה שאותה ברכה היא קשורה לאלי המשפטים. נלמד איזה מדרש בגמרא, שאומר שלכל ברכה וברכה לפי הסדר, זה קשור למאורע מסוים בתולדות עם ישראל. למשל, כשאברהם יצא מרכזים, אמרו מלאכי השרת, ברוך מגן אברהם, וכן הלאה, כן? וכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אתם זוכרים, זה מיד אחרי פרשת יתרו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אז אומר המדרש, אמרו מלאכי השרת, ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. אתם רואים את הקבלה בין כל המאורעות בהיסטוריה והסדר המדויק של הברכות האלו. אני חוזר על הנקודה שתוכן הבקשות והתפילות פה ב-18 כבר מבית שני היה קיים, אבל בסדר אחר וגם בגרסאות שונות לפי המצב שהיה בבית ראשון. אחרי כל המאורעות היה צורך לבקש באופן יותר מדויק בקשה זו, תפילה זו, מכיוון שקרו מאורעות, למשל נלמד את זה אחר כך בשיעור הבא אחרי פסח על ברכת המינים, כשהתרבו המינים, אז קבעו את ברכת המינים. אבל כל עוד שלא היה ברכת המינים, לא היה מקום לזה. כן? אבל הסדר בא לפי חוכמת הנביאים האחרונים. זה נלמד במקור, וזה קשור למה ש... איך אומרים? התפתח דרך תולדות עם ישראל מאברהם אבינו עד ביאת המשיח. אני רוצה להוסיף משהו פה, שהמקור שמורה על ההקבלה בין 18 ברכות שהן 19 ו-18 התהילים הראשונים בספר תהילים שהם 19. אתם זוכרים שהתחלנו ללמוד את זה, כן? הגמרא אומרת, זה קשור לפסוק בסוף פרק קוף ג' שהוא קוף ד' בתהילים, הפסוק של ראש חודש, הפרק של ראש חודש, ברכי נפשי את השם, שדוד המלך לא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים. הפסוק הוא, איתנו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. זוכרים שלמדנו את זה, והגמרא מסבירה, לא היה מקום לומר הללויה כל עוד שיש חטאים ורשעים בארץ. אי אפשר לומר את המילה ההיא, הללויה. זה קשור למה שאומרת הגמרא, ש-19 תהילים הראשונים הם היו 18. וכשהתרבו המינים, היה צריך לחלק את הפרק הראשון לשני מזמורים, מכיוון שהחלק הראשון של הפרק מדבר על היחס בין ישראל לקדוש ברוך הוא, והחלק השני של המזמור הראשון, אתם זוכרים את התוכן של שני המזמורים האלו, זה יחס לעם ישראל למלך המשיח. ומכיוון שהמינות הכי גרועה הייתה המינות של הנוצרים, שראו במלך המשיח איזה מין התגלות של הקדוש ברוך הוא עצמו, אני רוצה לראות בהסבר הסתמה שלהם, כן? אז החכמים התחילו לחלק המזמור הראשון לשני מזמורים. מזה, אתם זוכרים את המקור, מכיוון שזה מתחיל באשרי, מציין באשרי. הפסוק הראשון של המזמור הראשון זה אשרי האיש, והפסוק האחרון של המזמור השני זה אשרי כל חוסה בו. כל חוסה בו זה המשיח, כן? אתם זוכרים את המקור בישעיהו, כן? על העניין של למדבב צדיקים, כן? יעשה למחכה לו. לא בגמטריה למדבר, כן? זה קשור לעניין. וזה הפסוק, כן? יעשה למחכה לו. זה בישעיהו. ואם אני זוכר את זה, יש פה משהו שצריך לדייק. אבל זה פסוק דומה, זה לא אותו פסוק, כן? זה סימן ששני המזמורים הראשונים היו מזמור אחד. רק כשקרה המאורע של אותה מינות, אז החליטו שי"ח זה יהיה 19. זה כבר ברור, כן? ואז זה מראה לנו שהנבואה של דוד המלך לפי רוח הקודש באמירת התהילים, הוא ראה את התפתחות תולדות העולם עד שהגיע למצב שראה העולם בלי חשאים, אז אמר הללויה. זה ברור? אחר כך נסתיר למה אי אפשר לומר הללויה כל עוד שיש רע בעולם. אבל אני חוזר לכלל של הפירוש הזה, שמזה אנחנו לומדים לפי הגמרא, שבי"ח המזמורים הראשונים, גם כן דוד המלך ראה התפתחות מסוימת, עד שאמר הפסוק האחרון של המזמור י"ט, שהיה מקודם י"ח, יהיו לרצון עם רפי ויגיון לפי לבניך, השם צורי וגואלי, שזה סיום תפילת ישראל. ולכן בי"ח, שהם י"ט המזמורים האלו, יש התפתחות של תולדות עם ישראל. וזה קשור לסדר שקראו בבית שני. הבנתם עכשיו, כן? למשל, אשרי האיש, מי האיש? אשרי האיש, זה מתחיל פה, מגן אברהם, זה אברהם, ואחר כך, וכן הלאה, כן? אז פה, השיבה השופטנו כבראשונה, זה קשור ל, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז אני גומר את הלימוד של הפשט של הברכה, ונגיע לנושא של אותה ברכה. ואחר כך החתימה היא, אני ציטטתי את העיקר, אני חוזר בקצרה. השיבה שותנו כבראשונה וירצנו כבתחילה, זה לפי הפסוק בישעיהו. איך מתחיל הפסוק? השיבה שותייך כבראשונה וירצייך כבתחילה. זה בישעיהו פרק ראשון, כן? ואחר כך, והסר ממנו יגון והנחה, כשאין סנהדרין שמחפה את המשפט בעם, אז הרשעים מתרבים ויש יגון והנחה. לפי כמה פסוקים בספר משלי. אם אין צדיק, אז יש רשע, ואז יש יגון והנחה בעולם, וזה גורם סוף סוף גלות עם ישראל. זה כבר ההתחלה של הנושא של אותה בקשה, שהיא מיד אחרי מקבל נדחה עמו ישראל. וכדי שנהיה בטוחים שחזרת הגלות תהיה סופית, אנחנו צריכים אחר כך סנהדרין. כדי שיהיה משפט בארץ. שוב אותו פסוק, ציון במשפט תיפדה בשביה בצדקה. ונראה את החשיבות של האמת במשפט כדי להגן על עם ישראל בארצו. זה נושא, נושא חשוב, זה מתחיל ממתן תורה, ונראה איך הוא הקשר. ומלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדך, זה לפי רום המחשים, זה מכוון נגד משיחי שקר. ובאותה תקופה התחילו להאמין במשיח בן דוד מסולף, כן? ולכן הגרסה, כלומר האורתודוקסית של התפילה היהודית האמיתית, היה לבקש, ומלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדך. וזה נושא חשוב לימינו אנו, כי בכמה חוגים הטענה היא, כל עוד שאנחנו לא רואים מלך המשיח בכבודו ובעצמו, אז אין סימן של סוף הגלויות. אתם רואים את חשיבות הנושא, כן? ייתכן מאוד שזה הנושא שנלמד לפני יום עצמאות, כי שנת 40 שנה, ומכיוון שלא יכולתי לבוא לסמינר של הצריך להיות, אז אני אחזור על אותו נושא ערב יום הזיכרון של לפני יום העצמאות. ובעיקר זה המשנתו של הרמב״ם, למדתם קצת מי שהיה שותף בשיעור הזה עם תיאודורפוס, כן? למדתם את העניין שהטענה נגד הרמב״ם זה היה לטעון שהיה מאמין, כביכול או היה לא מאמין, שהמלך המשיח יחזיר את עם ישראל מהגלות, ולא היה מאמין שהמלך המשיח יחיה את המתים. כן, יש טענה חמורה באותה תקופה של הרמב״ם נגד מה שאמר על זה, מכיוון שלא הבינו את דעתו. אז אני לא יודע בדיוק איך תיאודורפוס הסביר את זה, ואני רוצה רק לדייק שזה נושא חשוב. לפי האמת של התורה, זה לא המשיח שמחזיר את הגלויות, אלא הקדוש ברוך הוא בימי המשיח. זה כמעט ההפך. הסימן שאנחנו כבר נמצאים בהתחלת הגלותה של המלך המשיח, זה כיבוד גלויות. מכיוון שמי מקבץ את הגלויות זה לא המשיח, זה הקדוש ברוך הוא. וזה דעת הרמב״ם וזה קשה למהדרין. אבל אלו שטוענים אחרת, זה סתם שלא דייקו בגרסה של הרמב״ם עצמו, מכיוון שלא למדו די צוחקם את כל העניינים של התקופה של סוף הגלות והתחלת ימות המשיח. מכיוון שאין הרבה מקורות לזה, ויש סיבות לזה למה אין הרבה מקורות. אתם יודעים את הנושא. כשהתחילו כל הסוגים של המינים למיניהם, אז חכמי ישראל הסתירו את הדברים האלו, כדי שלא תהיה ערבוביה עם הדעות הכוזבות. כן? היו כל כך מקרים של משיחים שקר, והמקרה הכי חמור בתקופה שלנו זה היה שבתאות, אבל היו מקרים, הרבה מקרים כבר בתקופת בית שני, שהלכו אחרי מורה צדק זה, רבי זה, והרבה דברים נשכחו, אבל לא נשכחו לגמרי לפי המקורות, התרבו המינים. כל אחד ורואה במין משיח, המשיח האמיתי, וזה היה כוזב. זה מסביר לנו למה חכמי ישראל שתיקנו את הגרסה של התפילה אומרים כל כך הרבה פעמים אתה השם לבדך, כדי שהכל יהיה ברור, כן? זה מובן? זה לא אומר, כפי שאומר הרמב״ם, מי שאינו מאמין ואינו מחכה למלך המשיח הוא כופר, אבל אנחנו מאמינים ומחכים את המלך המשיח האמיתי. זה מובן, זה גרסת הרמב״ם, וגם כן על העניין של תחיית המתים, ברור שזה השם הוא מחיה מתים, כפי הגרסה, ברור אתה השם מחיה מתים, זה לא המשיח שמחיה מתים. המשיח שמחיה מתים זה לא משיח, זה מין מחשף, כן? מבינים את זה. והיא תכין, זה לא התפקיד של להחיות מתים, במובן של שאת המתים, פשוט זה משמעו, כן? אבל במובן הרוחני של התחייה של העם בארצות, ואני לא מתכוון למפלגה זו אחרת, אבל במובן הזה של מחיי המתים, כי ירדנו בגלות במתי מעט, בבחינת מתים. ויציאת מצרים זה תחיית האומה, כן? במובן הזה מלך המשיח מחיי את המתים, אבל זה לא פשט. תפסתם את העניין. וייתכן מאוד שהרמב"ן היה בדעתו לתקוף את הנוצרים. כי כל סלע המחלוקת באותה תקופה של התחלת הנצחות, זה האמינו בזה מין כישוב כזה שמישהו שמחיה פגרים, כן? אז אתם מבינים את העניין, וזה מחוץ לאמונת ישראל. מי שמחיה מתים זה הקדוש ברוך הוא, בימות המשיח, אבל זה לא המשיח, וזה מקביל, זה מובן, כן? לכן זה מפורש ככה, אתה השם לבדיך, דים לו כן, אנחנו שואלים מה בא ללמדנו, אתה השם לבדיך. ברור שיש לנו כל כך פסוקים שמורים שאנחנו מאמינים רק בבורא עולם. זה מובן, כן? והעניין של לא פעם מסברתי את זה, וכל פעם אני רואה יותר ויותר שזה הפשט. עניין של אמונת חכמים, זה מתחיל בהגדרה פשוטה. זה האמונה שהחכמים הם חכמים. זה נקרא אמונת חכמים. שהחכמים הם חכמים, כן? ברור. כי בהגדרה של השם לבדך, זה היה קשה לרבות תלמידי חכמים לאמונת השם לבדך, כן? ולכן אתם זוכרים המחלוקת במדרש, כשהיו מפרשים כל עת שבתורה לרבות, כשהגיעו ביראת את השם אלוקיך, פסקו עד שרבי עקיבא, זה רבי עקיבא או רבי שמעאל? זה רבי שמעאל אמר עת לרבות תלמידי חכמים. כיוון שהיה קושי מה להוסיף ביראת השם, אפילו תלמיד חכם, זה היה מסוכן באותה תקופה, זה מובן. ותודה לאל, אפשר לומר שבמשך הדורות, עם ישראל התחסן מזה, חיסון, איך אומרים את זה? וקסיני, כן? מזה. אפילו בחוגים מסוימים שיש איזה מין סכנה לראות את הרבי כמין משיח, גם בחוגים האלו זה לא נכון, כן? יהודי אמיתי לא מאמין בשטויות כאלו, כן? יש רק בורא אחד ורק אל אחד. הכבוד והעירה שאנחנו חייבים להורים ולמורים, זה עניין אחר לגמרי. זה לא שייך לאותה הגדרה של עירת שמיים, פשוטו כמשמעו, וזה לא שייך אפילו לעירת הכבוד למלך המשיח, כי הוא בשר ודם. זה מובן? וגם כשאנחנו מוצאים בכמה מקורות תואר האלוקי לאיזה תמיד חכם גדול, כן? החכם האלוקי זה אמיתי, זה נכון, אבל זה לא שייך לאותם ההגדרות שאנחנו מוצאים אצל המינים. זה, אולי אני אסביר את זה. כי יש הרבה ספרים שאתם עושים איזה שבח למחבר של הספר, אצל הספרדים היו רגילים לומר הפילוסוף האלוקי, כן? זה טעות, פילוסוף זה לא, אבל בכל זאת הוא החכם, ראיתם דבר כזה, כן? הפילוסוף האלוקי הוא החכם האלוקי, הוא החסיד האלוקי, אבל המשמעות אלוקי פה זה לא המשמעות ששייך לאלוקות של הבורא עולם. זה עניין אחר לגמרי, כן? אני רוצה להסביר את זה בקצרה, בסוגריים. כשאנחנו אומרים אלוקי לשפע שבא מהבורא, זה האלוקות של הבורא עצמו, כן? אבל כשבבריאה מישהו ומשהו הגיע לשלמות, אז פה יש מקום למושג אלוקי, במובן של הבריאה שהאל האמיתי, העולם הוא אלוקי, במובן שהאל האמיתי ברא אותו. זה מובן? כמו שהבריאה היא קשורה לאלוקות של האל עצמו, אלא זה ביטוי לשלמות של הבריאה במחשבת הבורא. העולם הוא אלוקי במה שהאל ברא אותו, לא במה שהוא כולל אלוקות של הבורא. וזה הפער שיש בנו, אתם רואים שצריך לחזור לעברית הפשוטה, המקורית, התנכית, כדי להבין את הראשית של כל הטעויות האלו. כן. כשזרים התחילו לתרגם את המושגים של המקרא, בחשיבה שלהם, במנטליות שלהם, הכניסו משמעות של עבודה זרה במושגים התנכים עצמם. זה התחלת של אמינות. כשיהודי מתחיל להיות יהודי מתורגם, גם האמונה שלו היא אמונה מתורגמת. אף על פי שיש יהודים ששמם זה תורגמן. בבית שני היה תפקיד בקהילה של המתורגמן, כי לא הם תופסים את העברית, אז החזן היה קורא בעברית בכל בחשאי, כן, והמתורגמן היה מתרגם בכל רם בארמית, כן, זוכרים את זה, כן, וזה היה תפקיד חשוב, מתורגמן היה צריך להיות תמיד חכם, כי המתורגמן, מי זה המתורגמן הקדוש, אם יש הרבה? אונקלוס. וזה לא בכדי שהיה גר, הוא היה יודע איך לתרגם, כן? אתם יודעים את הסיפור של אונקלוס. השם שלו בלטינית זה היה אקילאוס, והוא היה אחיין של הקיסר. ובאותה תקופה, הקיסרים, כך אומרים, הקיסרים או הקיסרים? הקיסרים, כן. הקיסרים היו רגילים לשלוח איזה שליח משלהם כדי להתעניין בנושאים של אומה זו או אחרת שהיה תחת שלטונם. אז שלח דווקא את הקילאוס הזה לארץ ישראל. הוא התיידד עם רבנים, למד תורה והתגייר. אז כשהתגייר, הקיסר, אני חושב שזה אונטינו, אדריאנוס, זה אדריאנוס, כן, כן. של אונקלוס, לא, זה אנטונינוס, כן. טוב, זה לא משנה. גוי זה או גוי אחר, זה רומאי. ואז הוא כעס עליו, מה אתה עשית? התגייכת לאומה בזויה, כמו היהודאים של של בית שני. אז הוא ענה לו, אני לא יודע אם אתם שמעתם את זה, יש פירוש על אונקלוס שעשה תלמיד חכם עצום, אבל שכחתי את שמו. זה פירוש שאנחנו לומדים עם אונקלוס, זה שם הספר זה נתינה לגר, והוא מסביר את זה בהקדמה שלו. אז כי היו רגילים הקיסרים האלו לתת איזה עצה לשליח שלהם, והעצה שדווקא נתן לאונקלוס, אם אתה רואה עסק שמסגזג, מצליח, אל תעשו על זה, כן? כי עתידו רק ליפול. אם אתה רואה עסק שהוא ירוד, אל תעשו על זה, כי עתידו לעלות. אז הוא השיב לו, זה העצה שלך, כן, מצאתי את העסק הכי ביש שבעולם, עסקתי בו, זה חוכמה יהודית של הגר הזה. טוב, אז אני חוזר לעניין שלנו, איפה יצאנו למתורגמן הזה, מה? מאיפה יצאנו?
כי הסברנו על העניינים האלוקים שאנחנו...
כן, זה בא מהשפות הזרות. פשוטו כמשמעו. כשגוי אומר אלוקי, זה עבודה זרה. כן. כשהתורה אומרת, למשל, קדושים תהיו כי קדוש אני. אז לפי התורה, תהיו קדושים כבני אדם, מכיוון שאני אלוקיכם קדוש כאלוקה. כן? וזה לא אומר שתהיו קדושים כמו שאני קדוש. אתה פסטם? כן, אני אחזור לזה, כן? זה דווקא הדוגמה הכי מאפיינת. משה רבנו זה הבן אדם שעלה למדרגה הכי גבוהה של תיקון האדם, לכן נקרא אלוקי. דהיינו, הוא נמצא באותה מדרגה שהקדוש ברוך הוא חשב עליה כשברא את העולם. אז זה נקרא אלוקי, כן? זה מובן, אחר כך אני אחזור על הדיוק הזה. אז כשגוי קורא את זה, כשגוי אומר קדוש, זאת אומרת, יש באדם הזה איזה מין קדושה מגית שהיא מסוג הקדושה האלוקית. תפסתם את ההבדל? כן? טוב. ולכן, לפי דעתי, זה מה שיצאנו, זה בכוונה שאחרים אמרו, אתה השם לבדך, נקודה. כן? וזה המחלוקת בסנהדרין, האם יהיה משיח לישראל או האם לא יהיה משיח לישראל. הלל אומר, כבר אכלוהו מימי חזקיה, כן, תמה זכות אבות, ולכן מחזקיה ואילך השם לבדו. ואם יש לנו איזה מין הרצץ תחליף של משיח, הנשיא בתחליף של משיח, זה מה שאנחנו זוכים, כן? וכשהמלך המשיח מתגלה, אז הוא מתגלה. זה מובן, זה הלכה. זה מובן, צריך לייחס כבוד לאב, צריך לייחס כבוד לרב, צריך לייחס כבוד למלך, אבל זה לא אומר שזה הכבוד שצריך לייחס לקדוש ברוך הוא. כן? זה הדרשה, זאת הדרשה, את לרבות תלמידי חכמים. וזאת אומרת, גם תלמידי חכמים במשמע, את השם לוקחה. מה הולך את השם? תלמידי חכמים. ולמה? מכיוון שבלי תלמידי חכמים אין לנו קשר לשם. כן? זה מובן, את זה לשון לוי, לוויה, כן? מה שבא את, עם. ופעם הסברתי, וכשהייתי צעיר, חשבתי שזה בדיחה, אבל זה לא בדיחה. את לרבות תלמידי חכמים במובן אחר. את לרבות תלמידי חכמים במצווה ההיא של יראת השם. גם תלמידי חכמים, הם צריכים לירא את השם. אתם מבינים את זה. מתכן מאוד שזה לא, שזה הפשט, כן? את לרבות תלמידי חכמים. אז אני חוזר לפשט האמיתי של המושג אמונת חכמים, האמונה שהחכמים הם חכמים מהחוכמה האמיתית, ולכן צריך לייחס להם כבוד. זה מובן ויראה. טוב, אז אני חוזר לאותה שאלה, שדוד המלך אמר קוף ג' שהם קוף ד' תהילים, פרקים של תהילים, עד שראה במפלתן של רשעים ואמר הללויה. לפני זה הוא היה יכול לומר הללויה. וזה המקור המרכזי של הגמרא על מוסך התפילה שלנו, כן? מאיפה אנחנו לומדים שיש י' ח' ברכות שהם י' ט', מאותו מקור של הללויה בסוף ברכי נפשי את השם. אז מי זוכר את ההסבר? למדנו את זה, אני זוכר. לא זוכרים? למה היה צריך לחכות עולם בלי חשאים, בלי חטאים, כדי לומר הללויה? לפני זה אי אפשר.
לפני שהארץ הייתה
רע? לא, סליחה?
לפני שהארץ הייתה
רע. ואז?
אז הדרה של השם זה כבר הדרה של שלמות?
כן, זה נכון. זאת אומרת, כל עוד שיש בעולמו של השם רע, אי אפשר לומר ההלל האמיתי של השם. זה ההסבר, זה מובן. ההלל האמיתי זה ביום שקרה נס. ביום שקורה נס מתגלה מה מלכות שמיים. ולכן אפשר לומר הלל. למשל ביום העצמאות אומרים הלל עם ברכה. כן. ואלו שלא אומרים הלל או אומרים הלל בלי ברכה, יש להם ספק אם זה נס או לא. כן? וזה, אנחנו רגילים לזה בהיסטוריה שלנו, בעל נס שלא מכיר בניס. כן. יש איזה מאמר, אבל אני לא זוכר את המקור עכשיו, בימי איזה מלך שלא נגלו, מכיוון שנעשה להם נס ולא אמרו שירה. אתם זוכרים את המקור הזה? חזקיהו. לא אמרו שירה ביום העצמאות שלהם. אז כל זה אפשר לקשור את העניין לאתה השם לבדך. אז החתימה היא ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. ואתם יודעים שבעשרת ימי תשובה אומרים המלך המשפט. אז המפרשים שאלו, למה דווקא באותה חתימה של אותה ברכה אומרים הברכה במלכות ברוך אתה השם מלך? בכל שאר הברכות לא אומרים מלך. למשל, ברוך אתה השם מקבץ נדחה עמו ישראל, ולא לא אומרים מלך מקבץ או חונן הדעת, ולא מלך חונן הדעת. מכיוון שהמושג של מלכות הוא קשור למשפט, ויש פסוק במשלי דווקא, פרק 29, פסוק 4, מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך במשפט יעמיד ארץ. אומרת, העולם עומד על המשפט של המלך. זה התפקיד של המלך, להיות השופט האמיתי. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אתם זוכרים את השאלה של אברהם בסדום ועמורה, כן? שופט כל הארץ. שופט כל הארץ זה מושג שאנחנו שרים אותו הרבה בתפילות של ראש השנה. שופט כל הארץ. יש מרוקאים ביניכם? כן? זה פיוט מרוקאי. פיוט יפה דווקא. אז מה ההבדל בין הגרסה בכל השנה, מלך אוהב צדקה ומשפט? זה קשור למה שאנחנו בעשרת ימי תשובה, המלך המשפט. כן. זה קשור שמה שלמנו על המוסר האשכנזי, וצדקנו בצדק ומשפט. כל השנה השלטון היא לפי המשפט, אבל עם קצת צדקה. כן? מלך אוהב צדקה ומשפט. זה יותר קל, יותר עדין מהמלך המשפט. בעשרת ימי תשובה זה המשפט, מידת הדין. כן? זה מובן? אפשר להסביר את זה ככה לפי המפרשים, כי בעשרת ימי תשובה הוא שופט עכשיו, ועכשיו הוא יושב בכיסו של שופט המלך המשפט. זה הגדרה. בכל השנה מתייחסים למלך המשפט בבחינת אוהב צדקה ומשפט, דהיינו גם מידת הרחמים. כן? יש גם כן הסבר שני, שאוהב את האדם שעושה משפט. מבינים את ההבדל. טוב, אז פחות או יותר, זה מה שאנחנו לומדים מאותה גרסה של הברכה. ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא של אותה ברכה. זה החשיבות של המשפט כתנאי לגאולה. אתם זוכרים את זה, כן? מיד אחרי הבקשה של הגאולה, מיד הבקשה של המשפט האמיתי. שוב, הבסיס הוא הפסוק, ציון במשפט תיפדה ושביה בזדקה. ואתם רואים את צירוף המושגים, משפט צדקה. טוב, אז פה אני רוצה לסיים בקצרה על אותו נושא, שזה האיחוד של עם ישראל בין כל התרבויות, זה מסביר, זה לא רק ההסבר היחיד, אבל זה מסביר, אתה בכך לנו. למה? התגלות התורה ניתנה דווקא לישראל, למה אותה בחירה, עם כל הבעיות של אותה בחירה, של אתה בחרתנו, מכל הגויים, מכל הלשונות. דווקא, גוי ולשונו. אתם רואים את, את, את הקשר. יש פירוש על התפילה של שבת. אתם יודעים שבשבת אין בקשת שכחים, כן? כי זה עבודה. ומלאכת עבודה אסור בשבת. ולכן לא מבקשים לצחכים בשבת, אלא שהמנוחה תהיה מנוחה אמיתית, כן? אז בשבת יש לנו בתפילה של ערבית יחס לשבת בראשית. ואנחנו קוראים בשמונה עשרה, ויחולו השמיים יום השישי, ויחולו השמיים מתחילים בויחולו, כי זה לא הקידוש. בשבת בבוקר, אז אנחנו מתייחסים לשבת של מתן תורה. שייכת לשבת. אולי אני אדרדה קצרה, אחר כך תזכרו לי. ובמנחה, אנחנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד ובקעמך כישראל גוי אחד בארץ, זה השבת של עתיד לבוא. אבל בקשר של השבת של עתיד לבוא, מבליטים גם כן את הייחוד של עם ישראל. אף על פי שכל העולם יהיה קדוש, יהיה עולם שכולו שבת, שאין הבדל בין ישראל ואומות העולם, אבל יהיה גם כן הבדל בין ישראל ואומות העולם. ומהו ההבדל? תפסתם את העם? יהיה הבדל של מדרגות, אבל מכל מקום יהיה הבדל, ולכן מדגישים את זה בערב שבת היחס לשבת בראשית, בשחרית היחס לישמח משה במתנת חלקו, זה מתן תורה, ומנחה זה שבת של לימוד המשיח, של לעתיד לבוא. אבל בכל זאת, והפירוש הוא חשוב לנושא שלנו, מתחילים באיחוד של עם ישראל, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך כישראל בו אחד בארץ וכו' וכו'. מכיוון שהתורה ניתנה לישראל, מכיוון שישראל הוא העם היחידי שקיבל את העיקרון של התורה, כי המשמעות של ההיסטוריה של מין האנושי הוא דרך הצדק של האמת המשפטית. זאת אומרת, אין הבדל בין החוקה של חברה זו או אחרת והמוסר המוחלט שהוא התורה. וזה מגדיר ומאפיין את מסורת ישראל. מי הוא היהודי המסורתי לפי התורה? מי שהוא שולל מעיקרה כל ההבדל בין החוקה של החברה, שזה נימוסים, חוקות הגוי, והאמת המוחלט. ובמושגים האחרים, בכל חברה אחרת יש כעיקרון שתי רשויות. האמת המוחלט זה עניין של הדת, זה עניין של שמיים, זה לא נמצא בארץ, והחוקה של העם, הלגליות של החוקה, זה עניין אחר. ואנחנו עכשיו, ואני חושב שזה הנקודה המרכזית של כל מה שמאפיין את איחוד עם ישראל, כתרבות, כדת, כהיסטוריה, כחברה, בכל העולם כולו. זה העם היחיד שקיבל על עצמו נעשה ונשמע של התורה. וכל זה קשור לכל המקומות שאומרים שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל אומות העולם, וכל אחת ואחת, כל אחת ואחת מסביר הזוהר דרך הנביאים שלהם, לא רצו לקבל. מכיוון שזה עול יותר מדי קשה. לקבל על עצמם שחוקתם תהיה התורה, דהיינו שוב המוסר המוחלט. אין הבדל בין המידות של המוסר והמשפטים. המשפטים צריכים להיות המשפטים של המוסר, ולא מוסר לחוד ומשפט לחוד. אני חושב שהצלחתי כבר להסביר את המושג הזה, כן? זה מה שאומר המקור שלנו. כמי עד אחר עשרת הדיברות ולמשפטים אשר תשים לפניהם. זה מובן? ויש במדרש, כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, מי עד אמר להם הקדוש ברוך הוא, ויחולי תחומם כדי לבנות בית המקדש. והמדרש מה מוסיף, ומי עד אמר הקדוש ברוך הוא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניכם, ואמרו מלאכי השרת, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. זה מובן, בתרבויות האחרות, יש איזה מין פינה, יש איזה מין מקום, מקום בחוקה שלהם, שחוץ מזה צריך להיות ילד טוב, וצריך להיות, להתנהג לפי המשפט. אבל זה משפט מופשט. זה מין אידאה של משפט, שנשארת באיזה מין פינה של יפה נפש, כן? חושבים על המשפט, על האמת המוסרית, אבל החוקיות של המשפט זה אחר לגמרי, כן? תפסתם את ההבדל, ואתם רואים שזה המתח בחברה הישראלית. אנחנו נמצאים במעבר בין חוקות הגוי, אם זה החוקה הבריטית, האוטומנית, או של חברי כנסת פלוני אלמוני, שחקק חוקה כזו, והם מסייטים לאותה חוקה ממש כעובדי עבודה זרה. כתוב ככה. תפסתם את זה, כן? זה החשיבה הרומאית, כן? מה שכתוב בספר החוקה. זה בשבילם האמת. אז אתמול קבעו ככה, בהצבעה מצאו 51-49. שלשום זה היה מספר אחר, למחרת יהיה ההפך, אבל החוקה זה החוקה. תפסתם את זה, אין בסיס לזה, כן? וזה איך אומרים, הסיבה הבסיסית שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה, כי יש להם התנהגות חוקתית, נאמר, כל אחד באופי שלו. אתם יודעים את כל המדרשים האלו. כשבא לאדום והקדוש ברוך הוא ביקש מקבלים את התורה או לא, אז שאלו מה כתוב בתורה. לא תרצח. אז מה יש לי בדום? הברכה שלי זה והחבך תחיה. לא יכול, כן? נון פוסומוס, כך אומרים בלטינית, כן? וכשהלכו אצל ישמעאל, הלך אצל ישמעאל, שאל ישמעאל, מה כתוב בתורה? מה כתוב בתורה אצל ישמעאל? לא תגנוב, אמר לי, לא יכול. ידו בכל ויד כל בו, כן? זה הברכה שלו. וכן הלאה. ודווקא זה מאפיין. המדרש מסביר שהקדוש ברוך הוא ביקש דווקא מכל המשפחות ששייכות למשפחת אברהם. הלך למואב, הלך לעמון, הלך לאדום, הלך לישמעאל. מאיפה אנחנו לומדים כל זה? מאיזה פסוק?
השם מסיני בא.
יפה. השם מסיני בא, וככה. הופיע מהר פרן זה ישמעאל. וזרח מסעיר למו זה אדום, ואתה מריב עמוד קודש זה ארמי, אתה זה ארמי, כן? זה המילה הארמית שיש בתורה, זה בפסוק הזה. מריב עמוד קודש זה מואב, עמון וכל הארמים האלו. טוב, ולכן זה הכוונה של אותה ברכה. תפסתם את זה, כן? אחרי זה אני רוצה להשלים, וכפי שאני אמרתי, המתח האמיתי הוא במחנה הישראלי, בחברה הישראלית, בין אלו שאומרים אי אפשר להגשים את המשפט האמיתי כחוקה של החברה, ושוללים את המדינה. מחכים לאיזה חלום של... של... שז בחלום. ואלו שאומרים, המשפט האמיתי זה המשפט של החוקה, והקריטריונים, אמר המושגים של החוקה האמיתית צריכים לקבל את זה מהתרבות של הדור, ומקבלים את זה מהתרבות של הגויים, ובעיקר הבריטים, כיוון שזה הירושה, כן? ואלו שאומרים, יהיה הזמן לחיות לפי חוקה שתהיה חוקה של התורה האמיתית, ולכן השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. הרמז הוא לסנהדרין, הוא ברור מאוד, כן? טוב, זה פחות או יותר תוכן הכוונה פה. כן. אז כל אחת ליחוד.
הבאת את המדרשים שניסו לשקף שעם ישראל בסך הכל הנקודה שלו שהוא לקח את התורה בנעשה ונשמע, ולעומת אומות העולם
שפחדו מזה.
מצד שני, אני יודעת יש משהו מדרש שאומר שהוא כפה עליהם במהר כדי.
יפה.
אז קצת מאוד יושב עם הגישה.
יפה, יפה. טוב, השאלה במקומה, אבל כבר ברור שלמדנו את זה 2000 שנה. זה נמצא בגמרא, זה במסכת שבת. על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר. ומכיוון שכתוב בתחתית ההר ולא תחת ההר שם, אז הגמרא מלמדת שכפה עליהם ההר כגגית והם כגגית, והם היו בתחתית ההר. מה קורה פה? אני אסביר את זה בקצרה, כן? כבר אמרו, נעשה ונשמע. לכן מה הצורך לחפות עליהם, כן? כבר היו מוכנים להסכים לקבל, כן? מה הצורך לחפות עליהם? ונלמד את ההסבר, זה נושא שצריך הרבה זמן כדי ללמוד אותו על בוריו. בהמשך של המדרש, הגמרא אומרת, אמר רבה, מכאן מודעה רבה לראיתה. מה זה מודעה רבה לראיתה? מכיוון שכפה עלינו כגיגית כשנקבל את התורה, אז אין מקום לענישה אם קורה איזה חטא, מכיוון שזה חוק שנכפה עלינו, כן? וזה ביטוי חריף מאוד, מכאן מודעה רבה לא ראיתה, אפשר טענה נגד לא ראיתה, כן? אבל הגמרא ממשיכה, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, שנאמר במגילת אסתר, קיימו וקיבלו את היהודים עליהם, כן? ומכיוון שכתוב קיימו וקיבלו, במקום קיבלו וקיימו, את מה שמסופר במגילת אסתר, הגמרא מסבירה, קיימו בימי אחשוורוש מה שקיבלו במעמד הר סיני. ולכן חוזרת השאלה, למה היה צורך לחפות להם הר כגיגית? מכיוון שהיו מוכנים לקבל. והראיה שבהפסק הנבואה, זה בימי אחשוורוש, זה מגילת אסתר, זה הפסק הנבואה, לא היה הכפייה, ההכרחיות של הנבואה, שכשיש התגלות של האמת, אין לך בחירה. כן? אותה כפייה, משמעות זה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אין מקום לבחירה. כאילו כפה עליהם. כן? כשאתה רואה את האמת המתמטית, זה תיאורם זה או אחר, איך אומרים תיאורם בעברית? משפט תיאורם. כן. אז נניח, אתה רואה אם זה לשון נפל על לשון, זה לא במקרה, משפט, כן? כי משפט אחד מתגלה. אז אי אפשר להכחיש ולומר שזה לא אמת. זה ככה, אתה לא יכול. אז כשהאמת מתגלה, אין בחירה. זה המשמעות של כפייה, כן? אבל אותה כפייה של הנבואה עצמה כנבואה הסתיימה בימי אחשוורוש, וקיבלו, המשיכו לקבל את התורה, והסימן זה פורים, כן? ולכן פורים אינו מתבטל, אף על פי שכל החגים מתבטלים, פורים אינו מתבטל. טוב, זה קשור לעוד נושאים. ולכן, צריך להסביר למה היה אותו צורך של אותה כפייה, מכיוון שאנחנו יודעים שקיבלו מרצונם, כן? המהר"ל הסביר את זה, שזה דומה לחתונה. כשבזמן החתונה כופין על הקלה הריית מקודשת לפלוני, כן? ונגמר. יש חוזה חתום, כן? זה כפייה. אבל לא כופין אלא על מי שכבר החליטה לקבל. ולמה כופין? משיבת טוב, היום החליטה, מחר היא לא תחליט. מחר קורה משהו במטבח, והיא אומרת לבעלה, אני לא רוצה להיות שוב איתך. זה כעס. למחרת היא מתחרטת, בנצאים זה עבוד, ולכן צריך לחפות. אותו דבר, זה מובן, כן. ויש אולי שלושה פרקים במסכת גיטין על זה. למשל, בעל שכעס, מכיוון שהוא נאחז בעמוק, משהו כזה, כן, כעס על אשתו, ואומר לה, אני מתגרש ממך, כמו שעושים הערבים, כן, לפי המדין, זה לא גירושי, מכיוון שהיה חולה, זה פשוט. זאת אומרת, וזה אמר על מסביר את זה ככה, זה מה שקורה בין הקדוש ברוך הוא בישראל, כן, זה ברית נישואין. אז הקדוש ברוך הוא מבחינת הבעל, נאמר, כפה את הכתובה, מה שכתוב, זה הכתובה, כן, הכתובים, נאמר. אבל למי כפה? למי שהיה מוכן לקבל. זה מובן, מכיוון שמצד הקדוש ברוך הוא אין שום חשש, זה נצחי. הוא בחר בישראל, זה נצחי, זה בלתי הפיך, כן, זה מובן. מצד ישראל שזה אנוש, בני אדם, פעם יאמר כן נעשה, פעם יאמר לא, לא נשמע, כן? אז זה, איך אומרים, זה, איך אומרים בעברית? זה
קפריזה.
לא, זה באיטלקית. זה
לא יציב.
לא יציב. זה מובן. ולכן חכמי ישראל פרשו על אותו מדרש במסכת שבת, שמדובר בתורה שבעל פה, כן? כי תורה שבכתב, אף אחד לא יכול להכחיש. זה כתוב ככה, זה כתוב ככה. כולם לומדים, רואים זה האמת. אבל מקום לטענות זה תורה שבעל פה. עניין של התלמידי חכמים. מה שקפה עליהם זה התורה שבעל פה. ולכן הפסוק אומר מפורש, כן? כי על פי הדברים האלה קראתי ברית איתכם. וזה ההבדל בין הפרושים לצדוקים. הצדוקים מקבלים רק מה שכתוב בתורה שבכתב, כן? פייצו איתו ליהדות. כי השורש, אני רוצה להסביר, השורש לפי המדרש, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במעמד הר סיני, הנני בא בעב וענן, בעבור ישמע את הרם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה גם בך. חוץ מהפשט, לא רק בי, הקדוש ברוך הוא, אלא גם בך יאמינו, כשישמעו שאני מדבר איתך, כן? גם לרבות סנהדראות. גם, זה לא רק משה רבנו, אלא שם משה רבנו היה בבחינת תורה שבעל פה, כן? במובן? זה כל תלמידי חכמים שבדור ודור, גם. מבחינת השם הגדול של 72, זה בגמטריה, גם. 42, 43, סליחה. זה, וגם בך יאמין לעולם, לא, 72, שהנה ניבה בעב הענן, זה 72, כן? זה רמז לסנהדרין. וגם בך יאמין לעולם. טוב, אז זה מובן, כן? אין סתירה. אז רבה. הצד הנצחי של ברית התורה בא דרך אותה כפייה. וזה כך במציאות. היו כל כך ניסיונות לפחוק עול התורה, בהיסטוריה של עם ישראל, ולא הצלחנו, ברוך השם, כן? זה נשאר כמו שיש. כן, רצית לשאול שאלה? כן.
בקשר לגרסה שהמלך המשפט, כל השנה אנחנו מתייחסים לצדקה ומשפט, ודווקא...
מלך אוהב צדקה ומשפט.
מלך אוהב צדקה ומשפט, ודווקא בתקופה שאנחנו צריכים זקוקים ביותר להמתקת הדינים, אנחנו משמיצים את הצדקה.
יפה, זו שאלה יפה, אבל למצוא של דבר אין מקום לשאלה, כי זה, המפרשים מסבירים את זה, דרך הפסוק שאנחנו אומרים בהפטרה דווקא של שבת תשובה, דרשו השם בן מצאו כראו בהיותו קרוב, כי יש תקופות שהשם הוא קרוב, יש תקופות שהשם הוא רחוק. ואני לא מוסיף כביכול, זה נמרא בגמרא, כן? מצאנו קרוב ורחוק בקדוש ברוך הוא, מצאנו רחוק וקרוב בעבודה זרה. מה זה קרוב בעבודה זרה? העובד עבודה זרה מתפלל לפסל שלו, ונמצא רחוק אין קול ואין עונה, כן? ומצאנו רחוק וקרוב. בקדוש ברוך הוא, בורא עולם, זה החוק מאיתנו. מי אתה מתפלל בלבך, הוא קרוב אליך. כן? זה ההבדל. ומי כעם החי... לא. יש פסוק שאומר...
שלום,
לא, אחר כך. זה... אשר לא אלוהים כרובים אליו, כשם אלוקינו. ומי גוי גדול. ומי גוי גדול. אשר לא אלוקים כרובים, זה הפסוק של שלום שלום לרחוק ולקרוב. יש מצב של רחוק ויש מצב לקרוב, וחכמי החסידות ובעיקר זה הרב נחמן מברסלב, יש להם תורה חשובה מאוד על זה. כשנדמה לך שאתה קרוב תדע שאתה רחוק, וכשנדמה לך שאתה רחוק תדע שאתה קרוב. בחסידות, כן? טוב לכם לחשוב על זה, כן? אז, מבחינת קרוב זה תשחי. דרשו השם בהימצאו, ביותו קרוב. אז כשהוא קרוב הוא מלך המשפט. כשהוא בבחינת רחוק זה מלך הוא רחוק. זה מובן? טוב. לכן קוראים לזה ימים נוראים. זה נורא קרוב. מה נורא, מה קורה לזה? כן? ואפשר לקשור את זה גם כן, ולא... ולא נחם אלוקים דרך רז פלישתים, כי קרוב הוא. רז פלישתים זה רחוק. זה לא רחוק מפה.
יש לי שאלה נוספת, זה השתמשת במשך ההרצאה הקצרה במונחים אבסולוטיים, לפחות לטעמי. כלומר שבאמת מסוימת שקיימת.
אמת לא מוחלטת, כן.
כן, באמת מוחלטת. עכשיו, מה שלי קשה, אני מבין את התפיסה מבחינה תיאורטית, אבל כאשר נשים לתרגם את המושגים האלה
בחיים היום,
בחיים, הם לא תתנהלו, מי בעצם יש לו את הלגיטימציה לרוב לטעון שיש
את האמת? זה העניין, זה העניין של אמונת חכמים, זה הנושא. זאת אומרת, זה שאלה, כן? לכן אנחנו אומרים, אתה השם לבדיך. השאלה שלך, מי יכול להגדיר השם לבדיך, כן? כיוון שהשאלה היא עצומה, ענקית. העולם הוא לא מצד אחד, וקומץ יהודים מצד שני, ואומרים, האמת איתנו, וזה כבר מתחיל מאברהם אבינו, מעבר הנהר. הוא מעבר אחד, לבד, כל העולם כולו מעבר השני. והעיקר לא לפחד. וטוב, זה שאלה ישנה מאוד, כן? ולכן צריך ללמוד. אין תשובה אחרת, כן? התשובה המרכזית, הבסיסית, היא צריך ללמוד את הנושא. אי אפשר להחליט תיאורטית, כי תיאורטית זה מבוי סתום, כן? אני רוצה להסביר קצת, צריך ללמוד התורה וגם כל התורות האחרות כדי לראות את ההבדל. ולכן אמרו על הסנהדרין, שכל חכם אחד מהסנהדרין היה צריך להיות מומחה בתורה ומומחה בשפה אחת ובתורה אחת של עודי עוד הזר, כדי להיות חכם של סנדרין. כן? אז זה השאלה שלך. כן? אז אני רוצה להם. אז אם ככה, מי יגיע? מי יעלה אל הר השם? כן? ולכן יש לנו תשובה. התורה זה אוקיינוס, ים התורה, ים התלמוד. מי שמתחיל בים התורה יודע שזה ים, כן? כמולו. אבל מספיק לראות בנקודה אחת של התורה, בפסוק אחד, במילה אחת, וכל יהודי יש לו אות אחת שלו בתורה. מספיק לראות במקום אחד בתורה התגלות מעמד הר סיני, כזה האמת המוחלט, כדי להיות בטוח לכל השאר. בכל אחד במקום שלו. וזה בא מהניסיון שלנו כמורים, כן? דרך כל כך שנים. אנחנו לומדים כל השנה, ואנחנו תופסים את זה, לתלמיד זה או לתלמיד הזו, זה היה הפסוק הזה, שהיה מפתח. לתלמיד אחר זה פסוק אחר לגמרי, או משנה אחרת, או ממרה אחרת. וכל אחד בחייו יש לו חנינה כזו שפעם אחת בחיים הוא רואה את המוחלט. זה מספיק. אז זה נקרא יש. יודעים שיש. כל ישראל יש להם, כן? יודעים שיש, ואחר כך יורדים מבחינת רחוק, אבל פעם היה קרוב שידע שיש. כן? אז בחשיבה המתמטית, יש, זה ידוע למתמטיקאים, כן? כשזה נקרא, אני זוכר את זה בצרפתית, אולי אם יש מתמטיקאי עברי, תתרגם. זה נקרא le raisonnement par récurrence. Tu te souviens de ça? La récurrence. C'est point carré. Si c'est rond, c'est point carré. Henri point carré, qui est un grand mathématicien. Azou merkacha. Il m'y a eu l'écha ochacha. C'est le mishpat echad, ken. Et autochok, nimtza amiti gam ken. Be'od, mikre echad, yesh hazaka, sha kol, נכון? זה מה שאני אומר. כשהמשנה אומר, כל אחד קונה עולמו בשעה אחת. קנה עולמו בשעה אחת. וכל שעה החיים זה מסביב לאותה שעה. כן? זה מובן. ויש שזוכים להרבה מזה. אבל פעם אחת מספיק. זה נקרא מעמד הר סיני הפרטי של כל אחד ואחד. כן? איזה פסוק, איזה משנה, איזה חוכמה, איזה תורה, איזה עצה, תלוי כל אחד לשורש נשמתו. זה מובן. ולכן אנחנו רחוקים מאותם החוגים שכולם צריכים להיות במודל אחד, זהו ולא אחר. זה לא התורה. תפסתם את זה, כן. טוב, אז אנחנו נתחרה אחרי הפסח, בשבוע מיד אחרי הפסח. נשוב ללימודים האלו, ובינתיים חג כשר ושמח.